הציבור, כשבעצם ניסיתי להגדיר עד עכשיו שני מודלים, ושלישי הוא רק הרכבה שלהם. אחד מהם זה מודל כמותי, זאת אומרת שציבור זה בסך הכל הרבה יחידים, ואז באופן עקרוני לא אמור להיות הבדל נגיד בין הרבה יחידים מאורגנים והרבה יחידים לא מאורגנים. בסך הכל הרבה יחידים, אין משמעות לאיזה הרבה או מה, מאיזה קבוצה הם, או אם הם שייכים בכלל לקבוצה אחת. המודל השני זה המודל האיכותי, אני לא יודע איך לקרוא לו, משהו כזה, זאת אומרת המודל שאומר שיש, שהציבור הוא איזשהו סוג של ישות מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, ובעצם הוא מאגד את כולם להיות יחידה אחת. ואמרתי שאני חושב שבשביל לאגד אותם ליחידה אחת אתה צריך להיות שם עוד משהו חוץ מאוסף הפרטים, אחרת זה בעצם איזשהו סוג של פיקציה. והמודל השלישי זה בעצם מודל שמחבר את שני הדברים, והוא כמובן, זאת אומרת, ברמה הפילוסופית זה לא מודל שלישי, זה המודל השני. זה מודל שאומר שיש בציבור משהו מעבר לאוסף הפרטים, אבל ברמה הפרקטית זה כן מודל שלישי, כי ברמה הפרקטית, כשהתחלתי את הדברים אז דיברתי על פשיזם מול אינדיבידואליזם. זאת אומרת, הראייה של הכלל כמשהו שמכפיף את הפרט אליו, כן, שמן על גלגלי המהפכה, זו התפיסה הקולקטיביסטית, הפשיסטית, והתפיסה האינדיבידואלית מצד שני, שאומרת שהכלל זאת פיקציה שנועדה לשמש את הפרט, אבל בעצם הפרטים הם אלה שבאמת קיימים, ואז הכלל לא יכול לתבוע תביעות מהפרט, אלא להפך, הפרט זה שיח של זכויות ולא של חובות במונחים שמשתמשים בהם היום. והפרט בעצם תובע מהכלל לשרת אותו בצורה, לא מאוסף הפרטים האחרים, אלא מהמוסדות, מהקולקטיב, לשרת אותו. והגישת הביניים אומרת שכל בן אדם יש לו שני כובעים. כובע אחד זה הכובע הפרטי שלו, וכובע אחד זה הכובע שלו כאיבר באורגניזם הכללי. דיברנו על הרמב״ם עם הלכות תשובה, כשהוא כותב שדנים בראש השנה, דנים כל אדם ואחרי זה את העיר ואת המדינה ואת כל העולם, וכולם שואלים, אז מה יש לדון אם דנו כבר כל אחד ואחד מבני האדם, מה יש לדון את העיר או את המדינה? אז אמרתי שזה בעצם לדון אותו בשני כובעים. בכובע אחד זה הכובע שלו כאדם פרטי, והכובע השני זה בעצם דנים את המדינה, כשהמדינה כמובן מכילה גם את אוסף האזרחים שלה. אבל אנחנו דנים את המדינה, לא את האזרח. והאזרח כמובן יכול או לחטוף או להרוויח מהדין הכללי הזה, כי יש לו גם פן של איבר באורגניזם הכללי. אז זה המודל הזה של שני הכובעים. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להדגים את זה דרך כמה התייחסויות הלכתיות. נתתי קצת דוגמאות לגבי קורבן ציבור שמתו בעליו וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אני רוצה להדגים את זה דרך כמה דוגמאות, ואחר כך, זאת אומרת זה כבר לא יהיה היום, אבל אולי לעבור לענייני שמאל וימין, לפחות להעיר על זה קצת, מה שעידו ביקש. איפה הוא דרך אגב? לא ראיתי אותו גם פעם קודם.
זה עידו? זה
שוב? כן.
הוא היה באנגליה.
אוקיי. טוב, פשוט אני מדבר על הנושא שהוא ביקש לדבר עליו.
לא, דווקא ששלח לי SMS עם שיעור היום, הוא משהו חדש כבר. לא יודע, לא הייתי בשיעור הקודם.
אוקיי, טוב, אז היום אני רוצה לדבר קצת על לא תגורו מפני איש, שזה, יש שם אספקט של מאוד מעניין, הלכתי, ונדמה לי שהוא...
על משהו בידי שתדבר בפעם הבאה?
מה?
משהו בידי שתדבר בפעם הבאה?
כן,
נראה לי.
כן, אוקיי. אבל זה קצת תהיה בנוי על
השלבים.
אוקיי. בכל אופן, אז התורה אומרת, ועצבי שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש. קצת לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. אז לומדים מפה כמה הלכות, למשל שצריך למנות דיינים ראויים, מי שממנה דיין לא ראוי, אז כן, נוטע אשר על גבי המזבח, וכל מיני אמירות מן הסוג הזה, לא תכירו פנים במשפט, שהדיין צריך להתייחס כמו שצריך לשני בעלי הדין, לא להכיר פנים לאף אחד, לא לעני ולא לעשיר, וכדומה. אבל אני רוצה להתמקד בלא תגור. לא תגור מפני איש, אז בחינוך כותב ככה, ולא תעשה... במצוות תפתפאה, זה אני קורא מהרמב״ם בעצם, מצוות לא תעשה ריש עין וב, והמצווה ריש עין וב היא זהיר כאן שלא לירוא מאדם מזיק, גוזם, דובר עתק, ולא יחתוך עליו הדין והאמת. הזהיר את הדיין שלא לחשוש ולא לחתוך עליו את הדין, אלא מה יעשה, אבל חייב הוא לחתוך את הדין, ולא ישים לב למה שיקרה עליו מן ההזק מאותו האיש. אמר יתעלה, לא תגורו מפני איש. אסור לך לפחד מאף אחד, אתה צריך לחתוך את הדין, דין אמת לעמיתו. ולשון ספרי, לא תגורו מפני איש, שמה תאמר מתיירא אני מאיש פלוני, שמה יארגני, או את בני, או שמה ידליק את גדישי, או שמה יקצץ את נטיותיי, תלמוד לומר לא תגורו מפני איש. אז בספרי זה כבר מפורט יותר. זאת אומרת, אסור לך לא לדון, או להוות את הדין, ואחרי זה נראה גם להסתלק מן הדין, גם אם הוא מאיים על חייך, או על חיי בנך, או בוודאי אם מאיים על הרכוש שלך, כי נדליק את גדישי וכדומה. שזה די מרחיק לכת. זאת אומרת, יש פה בעצם מצווה שעומדת בפני פיקוח נפש. אנחנו מכירים שלוש כאלה, ופה אנחנו רואים שיש עוד אחת. זה חידוש, הוא באמת הפוסקים ברובה מסייגים את הדברים האלה. מקור הדברים זה בסנהדרין בדף וו עמוד ב', כתוב ככה, שנאמר במשלי, פותר מים ראשית מדון ולפני התגלה הריב נטוש. קודם שנתגלה הריב אתה יכול לנוטשו, שם מדובר לנטוש הכוונה לעשות פשרה. מי שנתגלה הריב אי אתה יכול לנוטשו. וריש לקיש אמר, שניים שבאו לדין, אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע דבריהם, או מי שתשמע דבריהם ואין אתה יודע לאן הדין, לאחן דין נוטה, אתה רשאי לומר להם, איני נזקק לכם. שמה נתחייב חזק, ישפוט לרעת החזק, הוא יפסיד בדין, ונמצא חזק רודפו. אז החזק ירדוף את הדיין. אז כל עוד לא נכנסו אליו לדין, או שהוא אליו הוא עוד לא יודע לאן הדין נוטה, אז מותר לו להסתלק. מי שתשמע דבריהם, ואתה יודע לאחן הדין נוטה, אי אתה יכול לומר להן, איני נזקק לכן, שנאמר, לא תגורו מפני איש. אז פה כבר יש סייג מסוים, רק אחרי שאתה יודע לאן הדין נוטה. לפני כן אתה יכול להסתלק. החינוך גם מוסיף שם במצוות תפתתוו, ועובר על זה ולא רצה לדון מי שיודע לאחן הדין נוטה, כמו שאמרנו, מיראת הנידון, הנדון, כן, או הנידון, עבר עליו זה, ואם איתה הדין גם כמהירתו, עבר עליו זה, מלבד שעבר על עליו, דלא תתה משפט. כן? אם הוא מסתלק מן הדין, הוא מפחד, אז הוא עבר על עליו שלא תגורו מפני איש. אם הוא נשאר אבל מתה את הדין מחמת הפחד, אז הוא עבר גם על לא תגורו וגם על לא תתה משפט. זה דבר, שני האיסורים.
חינוך גם אצלו יארג ובל יעבור.
כן. חינוך מביא את אותה לשון של הרמב״ם, אכן החינוך בדרך כלל הולך בעקבות הרמב״ם, זה המקור הספרי, כמו שאמרתי קודם. אני רק רוצה אולי לציין עוד משהו שיהיה חשוב לנו להמשך. במצווה הקודמת, גם ברמב״ם וגם בחינוך, שגם נלמדת מהפסוקים האלה, מצווה רשפ"ד היא שהזהיר בית דין הגדול או ראש גלויות שלא למנות דיין אדם שאינו חכם בחוכמת התורה, בעבור מעלות אחרות שיהיו לו. וימנה אותו בעבורם. מדובר גם על מעלות חיוביות, לא בגלל פחד או פרוטקציה, אלא מעלות, אבל לא, הוא לא חכם בחוכמת התורה. והנה הוא מוזר מזה, אבל לא יביט במינויי התורה, זולת לחריצות האיש בחוכמת התורה, ויותו יודע ציוויה ועזרותיה, והנהגתו וחזקתו במעשים הנאותים לזה, וכו'. זה לא תכירו פנים במשפט. זה אותם פסוקים. אבל אחרי זה הוא אומר החינוך, ומכלל מצווה זו גם כן, לפי הדומה, פה אומר, זו סברה שלי, אבל החינוך מוסיף את זה, שכל מי שבררו אותו בני הקהל, למנות עליהם ממונים לשום עניין, שישים כל השגחתו וכל דעתו, למנות מהם הראויים והטובים על אותו מינוי שהקהל צריכים אותו, ולא יגור מפני איש למנות מי שאינו ראוי. מאוד מעניין. הוא מדבר על המצווה שלא תכירו פנים במשפט, לא לא תגורו. לא תגורו זה המצווה הבאה. ובמצווה הזאת שלא תכירו פנים במשפט, אז הוא אומר, לא למנות דיין אדם שאינו הגון, וגם לא לתות משפט. אוקיי? אבל לא למנות אדם שאינו הגון. ובתוך זה הוא מכניס, ולא יגורו למנות מישהו אחר, אז הוא מכניס גם את לא תגורו על העניין הזה, והוא מרחיב את זה לכל המינויים. לא רק למינוי של דיינים. כל תפקיד ציבורי. התפקיד ציבורי אסור למנות מישהו שאינו ראוי. מסתבר שאותה סברה שאתה אומר במצווה הזאת, אתה תגיד גם במצווה הבאה. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים לו תגורו מפני איש, הדיין אסור לו להירתה, לדון דין תורה, אפילו כשמאיימים עליו, גם זה לא נאמר רק על דיין, זה נאמר על כל מי שנושא בתפקיד ציבורי. זאת אומרת, אתה צריך למלא את התפקיד הציבורי שלך, דיין זה רק דוגמה. כי זה מה שהחינוך אומר פה, אני מניח שאותו דבר גם נאמר שם. זה נחזור לזה בהמשך, אני רק הערתי את זה. וברמב״ם באמת זה נפסק להלכה בלכות סנהדרין, פרק כ"ב, תחילת פרק כ"ב, גם בשולחן ערוך, סימן י"ב בכל שם משפט, שניים שבאו לפניך לדין, אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע את דבריהם, או מי שתשמע את דבריהם ויהיה אתה יודע להיכן הדין נוטה, אתה רשאי לומר להם, איני נזקק לכם, שמה יתחייב הקשה, ונמצא רודף אחר הדיין. אבל מי שתשמע את דבריהם, ותדע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר, איני נזקק לכם, שנאמר לו תגורו מפני איש. שלא תאמר איש פלוני רשע, הוא שמה יהרוג את בני, ידליק את גדישי, שמה יקצץ נטיותיי, ואם היה ממונה לרבים, מוסיף הרמב״ם, זה תוספת שלו. אין איזה מקור, לפחות לא משהו שאני מכיר. אם היה ממונה לרבים, חייב להיזקק להם. מה זה התוספת הזאת? על מה הוא דיבר קודם?
על דיין שבחרו אותו הם.
על דיין שסתם, זבלה, או לא משנה, סתם תלמיד חכם או סמוך שבאים ומבקשים ממנו לדון. לא מישהו שממונה. לא בית דין קבוע שיושב וממונה לדון. אז על אחד כזה, אומר הרמב״ם, נאמרו כל הדינים שלמדנו קודם. גם אחד שלא ממונה. אם הוא תלמיד חכם, סמוך, ובאים לפניו ואומרים לו, תדון אותנו בבקשה, אסור לו להסתלק, לפחות כשהוא יודע להיכן הדין נוטה. לפני כן מותר לו, כי הוא לא, מה הוא קייב, הוא לא צריך להכניס את הראש לו לצרה הזאת. אחרי זה מוסיף הרמב״ם, אבל דיין ממונה, הוא חייב להיזקק להם. מה הפירוש חייב להיזקק להם? גם לפני שהוא יודע להנדין אותה. דיין ממונה לא יכול להסתלק מהדין. אין דבר כזה. באים לפניך שני אנשים לדין, אתה חייב לדון אותם. וגם אם מאיימים עליך ומה שאתה רוצה, אין תירוצים אצל דיין ממונה. וזה חידוש גדול של הרמב״ם. שכל הדין הזה שנאמר בספרי ובגמרא והכל זה, הדיין לא ממונה. זה חידוש גדול לשני הצדדים. שבדיין לא ממונה גם כן, צריך להכניס את עצמו לסכנת נפשות או לסכנת ממון, למרות שהוא לא ממונה, זה לא התפקיד שלו. אז מה הוא השם שהוא תלמיד חכם? למה הוא צריך לקחת סיכון בשביל להציל מישהו אחר? אז זה חידוש לחומרה מבחינה הזאת, וחידוש לחומרה בצד השני על דיין ממונה. חידוש היותר גדול, שדיין ממונה, אפילו לפני שהוא יודע לדין, תעשו לו להסתלק בשום צורה. הוא חייב לדון. וכך נראה שגם בראשונים אחרים לומדים ככה, רשב"א לומד ככה, וכך גם בשולחן ערוך כותב. זאת אומרת, שדיין ממונה עליו לא נאמרו כל הדברים האלה. שם אין דבר כזה, הוא לא מסתלק מהדין בשום מצב. טוב, אז פה מתחיל דיון מאוד מפורט, גם קצת בראשונים ועוד יותר באחרונים, עד איכן הדברים הולכים. זאת אומרת, עד איפה... ממש בסכנת נפשות, הוא חייב למות, זה ירק ועל יעבור, על מה מדובר? אז יש פוסקים שרוצים לומר, אפילו לדייק מלשון הרמב״ם, כי הרמב״ם כשהוא כתב, אז הוא כתב, אי אתה רשאי לומר להם, אין אני נזקק לכם, שמה נתחייב חזק ונמצא חזק רודפו. כן? זאת אומרת, הוא אומר, מה זה השמה הזה? אתה אל תשתמת, אל תמצא טוענות שווא בשביל להשתמת בגלל איזשהו חשש כזה או אחר. אבל אם באמת יש חשש כזה, אם זאת לא טוענת שווא, אז הרבה מאוד פוסקים אומרים, אין דבר כזה, פיקוח נפש דוחה הכל. זאת אומרת, יש רק שלוש עבירות שלא נדחות בפני פיקוח נפש. אבל לא תגורו, לא נמנית עליהם. ואז הם מדייקים אפילו ברמב״ם שלא מדובר במצב של פיקוח נפש. לי נדמה שזה לא פשט לשון הרמב״ם. פשט לשון הרמב״ם זה באמת שאסור לעשות את זה, לא רק בתואנות שווא, אלא גם כשיש חשש ממשי. אמנם, גם כשיש חשש ממשי, יש דיון בפוסקים, האם מדובר על ודאי פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש. גם מי שמוכן ללכת עד ספק פיקוח נפש, אגב זה מיעוט. את רוב הפוסקים אומרים שפיקוח נפש לא צריך. זה בעייתי קצת, אבל עוד מעט נראה. אבל גם אלה שאומרים משתומים ושבותיה ובח, כמה פוסקים שאומרים שזה גם מגיע לפיקוח נפש, רובם בסופו של דבר מדברים על ספק פיקוח נפש, לא על ודאי. בוודאי פיקוח, אם אתה בטוח מת, אז לא. אם זה ספק פיקוח נפש, אז כן, אז אתה לא יכול להשתמת. וטוב, תמיד צריך לדון האם זה דיין ממונה או לא דיין ממונה, על מי בדיוק הם מדברים, לא תמיד זה ברור, אבל יש פה איזשהו חילוק בין ספק לוודאי פיקוח נפש. אני אביא לכם רק לדוגמה את הרדבז, כדי שתראו את המפלגה השנייה. כדי שיש לי פה את הציטוט שלו. לא, הרדבז, אין לי ציטוט, אז אני אגיד לכם את זה בעל פה. הרדבז בעצם אומר שלמה באמת הדיין הממונה חייב להיזקק, ושהוא לא באמת בפיקוח נפש. יגנו עליו, זאת אומרת, הציבור מינה אותו, אז הציבור ישמור עליו. אז אצלו זה באמת טוענת שווא, לכן אסור לו להסתלק. משמע מדבריו שאפילו דיין ממונה, במקום שבאמת יש חשש לפיקוח נפש, כן יכול להסתלק. כל מה שהרמב"ם מחלק, מה?
לא ממונה.
דיין ממונה.
ממונה מה שייך שיסתלק.
כי אם הציבור לא עושה את תפקידו ולא מגן עליו, או שיש פה מישהו בריון שאי אפשר להגן, או לא יודע בדיוק מה, יכול להיות מצב כזה. הוא רק אומר, ברמה העקרונית, החילוק של הרמב"ם בדיין ממונה, שהוא אסור לו להסתלק אפילו כשיש עליו איומים, זה פשוט בצלו, האיומים הם לא באמת מאיימים. זאת אומרת, הוא דיין ציבורי, הוא לא אדם פרטי. אז סביר להניח שהציבור יגן עליו. אבל מה שמה ממנו שאם הציבור לא יגן עליו, זאת אומרת, בפיקוח נפש, גם דיין ממונה מסתלק. וכך הרבה פוסקים אומרים את זה. האמת שפה זה באמת, לפי הרדבז אפשר עוד להבין את זה, כי הרי למה הוא לא מסתלק? זה נראה עוד מעט. הוא לא מסתלק בגלל שהוא צריך לשמר את, כן, את המרקם החברתי. אי אפשר שלא יהיה, שאנשים אלימים יוכלו לעשות מה שהם רוצים. עכשיו, אם הציבור לא מגן עליו, אז למה שהוא ימסור את עצמו בשביל להגן על הציבור? כל מה שדורשים ממנו זה לסכן את נפשו בשביל לשמור על הציבור. אז שהציבור ימלא את חובתו וישמור עליו. זאת אומרת, אם הציבור לא עושה את זה, אז מה, עזוב תעזוב עמו. כן, אני אעזור לכם אם אתם תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. אם אתם לא עושים את מה שאתם צריכים לעשות, למה שאני אעזור לכם? אז
זה לא ציור טיפה לרחוק מהמציאות. זאת אומרת, אם הציבור לא מגן עליו, אז ממילא לא צריך לשמוע לו. כי למה כן לשמוע לו? אני חושב שופט היום זה איומים ממשיים, אוקיי? והוא יודע שישמרו עליו, נכון? עכשיו, אם הוא היה יודע שלא ישמרו עליו, אז מי בכלל היה מקשיב לו? זאת אומרת, למה שילכו אליו? מה יש ללכת לשופט אם אני יכול לסגור את החשבונות בלעדיו? מה
אתה יכול? מדובר בן אדם אלים במיוחד.
אני מדבר, כל אלה שיש, אנחנו מדברים על האנשים האלימים במיוחד פה במדינה.
האנשים האלימים במיוחד.
לכאורה לא צריך להביא אותם לבית משפט, אין בשביל מה.
לא צריך, אפשר לנסות, הם לא יבואו. בסדר, נכון, נכינם. אז זה הצד שנראה אולי במבט ההלכתי, הוא נראה יותר פשוט לפוסקים. הצד שכשיש פיקוח נפש אז מסתלקים. מחייך הקודמים, זאת אומרת, אתה לא אמור להקריב את עצמך בשביל אחרים, בטח לא, אתה שופט על הממון של האחר, ובשביל זה אתה צריך להפסיד את הנפש שלך, אפילו את הממון שלך, אז הממון שלך קודם, שלך קודם של חברך, אבל בנפש, להקריב את הנפש שלך בשביל הממון של החבר, זה יותר מרחיק לכת. אז באמת בהסתכלות ההלכתית, איכשהו נראה הדעה הרווחת בין הפוסקים, נדמה לי, לא עשיתי סטטיסטיקה רחבה, אבל מה שאני מתרשם זה שבמקום שמגיעים לפיקוח נפש ממשי, כולם מסתלקים. אבל במבט, הפוסקים האלה הם פוסקים שחיו בסיטואציה שבה כמובן, כן, לא הייתה מדינה, לא הייתה איזושהי אחריות ציבורית מלאה. היה בית דין של הקהילה אולי, ברמת אוטונומיה כזו או אחרת, אבל מעל זה היו בתי המשפט והמלך והשלטון וכו'. זאת אומרת, היה מי שינהל את העולם. אתה לא צריך למסור את נפשך בשביל לנהל את העניין הזה. יש משטרה מסודרת ויש שלטון והם יטפלו בעניין הזה. אז במצב הזה אתה יכול לדון ברמה ההלכתית, כן, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, אל תדון, כן תדון. אבל בהסתכלות היום זה נראה מאוד מאוד בעייתי. כשאתה מאפשר לדיין, אולי לא הייתי רוצה להיות בנעליו, אבל מצד שני, איך זה ייתכן שאנחנו מאפשרים לדיין לא למלא תפקידו, כי יש איזשהו איש אלים שמאיים עליו. אז זה לא סביר דבר כזה. איך יכולה להיות מערכת משפטית כזאת בלי שיניים? זה נשמע בלתי סביר לחלוטין, כשחיים בתוך מדינה. עד כדי כך שזה...
הוא חייב להגן על השופט.
בסדר, נכון. אבל עדיין, אתה יודע.
באיטליה רוצחים שופטים, אז באמת יש בעיה להילחם במאפיה.
אוקיי. אבל השופטים, השאלה אם מותר להם להסתלק. אנחנו מדברים על זה. ברור שאם לא שומרים על השופטים, אז מערכת הצדק ניזוקה. אני שואל, אבל האם זה טוענה מוצדקת מבחינת השופט להסתלק? אתם לא שומרים עליי, או לא שומרים עליי מספיק. גם פה כבר הרגו שופט פעם, נכון? זה היה שופט לפני כמה זמן.
טרשנוב.
הרגו איזה שופט. לא, זה לא טרשנוב. עזר, כן. אז גם אם שומרים, בסדר, אבל זה יכול לקרות. יש פה איזשהו חשש. כמובן, גם חשש פיקוח נפש, אז צריך לדעת, לא כל חשש רחוק נקרא חשש פיקוח נפש, אבל עדיין יכול להיות מצב שגם אם שומרים זה יכול לקרות, את המשטרה שומרת, אבל אם יש איזה ארגון כזה ששם לו למטרה להרוג שופט, שום שמירה של המשטרה לא תעזור. זאת אומרת, אם הם מחליטים ברצינות להרוג אותו, אז הם יהרגו אותו. אז לכן, ומצד שני, ברור שלא, זאת אומרת, לא יעלה על הדעת, בטח לא להגן את זה ב... בהלכה, כן, בחוק הכתוב, אם הוא ברח וזה, אולי נתייחס בסלחנות לשופט, אולי, גם זה אני לא בטוח. אבל לכתוב במערכת החוקים, כן, לכתוב, השופט יכול לברוח אם הוא מרגיש סכנה לחייו. זה נשמע משונה ממש. זאת אומרת, זה כל כך בולט שזה הלכות שנכתבו בסיטואציה אחרת, היום אי אפשר בכלל לשמוע דבר כזה. טוב, אז איך אבל...
באמת רוב הפוסקים האלו היו גלותיים.
כן, בואו. הכל נכתב בגלות.
אבל מוזר שהרמב״ם כותב את זה בסנהדרין?
מה?
בהלכות סנהדרין הרמב״ם כותב את זה?
הרמב״ם כותב שאסור לברוח.
אוקיי, אז זה באמת נכון לסנהדרין.
אבל הם מפרשים את הרמב״ם, הם מפרשים, לא, סנהדרין זה כל הלכות שופטים בכלל, זה לא קשור דווקא.
לא, אני אומר, יכול להיות שזה היה נכון, כאילו, ההלכה הזאת של הרמב״ם מדברת על תקופה שיש סנהדרין בישראל, ואז זה באמת מציאות.
לא, אבל הם מדייקים מלשון הרמב״ם הזאת, שזה שמה, אז רק טוענות שער, אבל זה לא באמת.
הם ניסו להתאים את זה פשוט למציאות.
כן, אני חושב שפשט לשון הרמב״ם לא נראה כך. והגישה הזאת היא באמת גישה שזה מאוד בולט, שזה נכתב בסיטואציה אחרת. זאת אומרת שאמרתי, אבל בתומים ובשבות יעקב ובח מדברים לפחות על ספק פיקוח נפש, חלקם מצדדים אפילו ממש בפיקוח נפש. עוד פעם, אני לא יודע אם מישהו מהם אומר, אתה ודאי נהרג, 100% אתה נהרג, אתה צריך לשבת בדין. קשה להאמין שאתה יכול לחייב מישהו לשבת בדין שהוא ודאי נהרג. יש סיכון מוחשי, כן, בסדר, ספק זה נגיד משהו שקול פחות או יותר. סיכון מוחשי זה נקרא פיקוח נפש. כן, אף פעם זה לא ודאי, 100%. אם זה 100%, אז אני לא יודע אם הם יגידו דבר כזה. אפשר לראות, למשל, לשון התומים, הוא אומר, הבח יקשה מספרי, דמבוארד, אפילו יערוג מכל מקום, אין למנוע מדין. הוא לא יכול להימנע מלדון, אפילו אם הוא ימות. אבל אם כבר נזקק לדין, אף מה, לא משנה, מודה, חס ושלום, שבשל פחד או איזה מגור יסלק עצמו מהדין וחייב לדון. ובזו עירי הספרי, דאפילו יערוג, אין לסלק. והיינו שנזקק לדין, וכן מצאתי בתשובת שבות יעקב, דלאחר שיודע איכן הדין נוטה, אסור לסלק מחמת פחד בשום אופן. וכן הנכון. זאת אומרת, שום פחד אסור לך להסתלק. עכשיו, כשקוראים את כל התשובה, וגם בשבות יעקב, וגם בבח, וגם בתומים, רואים שזה לא הולך עד 100% סכנה. זאת אומרת, עוד פעם, יש איזשהו שכל ישר כנראה. אז אני אחזור לעניין הזה גם בהמשך.
איזה מציאות יש?
מה?
אם זה 100%...
מה זה 100%?
לא, אני אומר, אם זה ודאות 90%. ו-95% אני לא הייתי תובע אותו בעצמי. גם אם השופט יחליט שאני צודק והוא לא... אני לא נראה לי שהוא, אני נראה לי שהוא...
אתה יודע, לפעמים אנשים בעצבים.
גם בעצבים הוא יסבירו לך שלא כדאי לך להתעצבן.
אני אלחם נגדו, אני... בסדר, לא יודע.
אני לא מצליח פשוט לצייר ציור בראש.
בסדר, לא חשוב, זה דיון היפותטי כרגע. לא חשוב כרגע עד כמה זה מתממש.
למה, זה יכולים לגלות לך תוך כדי המשפט.
אז אני מושך את התביעה על המקום.
אוקיי.
אפשר למשוך תביעה
בהלכה? בטח.
יכול לוותר, גם אתה מוכל, אז זהו, זה עושה רדון. טוב, אז פה באמת אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה, ואני אולי אגיד את זה בשני מישורים. א', אם אנחנו באמת לוקחים ממש בפיקוח, את הדין הזה גם ממש בפיקוח נפש, לא רק בספק, אז באמת שאלה, הרי זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. אז מבחינה הלכתית, אני מבין את הרציונל, אבל עדיין איך זה מעוגן בחשיבה ההלכתית. בחשיבה ההלכתית זה לא ייהרג ואל יעבור. זה לא נמנע כאחת העבירות של ייהרג ואל יעבור. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, שברמה ההלכתית לפחות היא יותר קשה, אלה שעושים הבחנה בין ספק לוודאי פיקוח נפש. אין ספק פיקוח נפש כן, אבל בוודאי מותר לו להסתלק. איפה מצאנו בהלכה דבר כזה? אין. אני לפחות יודע. אין בהלכה חילוק בין ספק לוודאי פיקוח נפש. בכל מקום ש... שפיקוח נפש דוחה אותו, גם ספק פיקוח נפש דוחה אותו. בכל מקום שפיקוח נפש לא דוחה אותו, גם ספק פיקוח נפש לא דוחה אותו. אז תחליט, אם זה דבר ששייך למצוות, שנייה אחת, לעבירות החמורות, אז גם ספק פיקוח נפש וגם בוודאי פיקוח נפש. ואם זה לא שייך, אז גם בספק וגם בוודאי, זה אמור להידחות. איפה מצאנו הבדל בין ספק לוודאי פיקוח נפש? אין, אני לא מכיר דוגמה לזה. דחיית
הנפש בוודאי
זה
מקיר
של זה בוודאי. עד הביצוע זה ספק, עד רגע הביצוע.
זאת אומרת?
ספק פיקוח נפש.
לא, אז אמרתי, לא, יש מצבי פיקוח נפש. פיקוח נפש זה מקום שיש סיכון מאוד מאוד משמעותי. אמרתי, אין 100%, אף פעם אין 100%, אבל סיכון מאוד 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 משמעותי זה מבחינתי 100%, זאת אומרת זה פיקוח נפש. וספק פיקוח נפש זה מצב שהוא סיכון, אבל 50-50, נגיד אם נרצה לחמת את זה. כמו בכלל בהלכה, ספק זה ספק שקול. דבר שלא שקול הוא לא ספק. זה דין רוב. 60-40 זה לא ספק. 60-40 זה רוב. ספק זה ספק שקול. עכשיו כמובן, מה זה ספק שקול? אי אפשר לצמצם. אבל ספק, בדרך כלל מה שקורה במצבי ספק זה שאתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אז אתה מניח שיש משקל שווה לשני הצדדים. אוי, חמש חנויות בעיר כאלה וחמש חנויות בעיר כאלה, אם אתה יכול לספור חנויות, אז אולי אפשר באמת ליצור מצב של חמש מול חמש. אבל בדרך כלל מצבי ספק זה ספק נגטיבי. זאת אומרת, אני לא יודע מהו המצב, ולכן ההנחה שלי, יש צד כזה ויש צד כזה, אז אני בספק.
רב, ניסו רק לשמוע, לא יודע מה, שיעור תורה באיזה יישוב... בחברון, במציאות, סתם מציאות מורה בוערת, אוקיי? עכשיו אני יושב לו בן אדם, זה ספק פיקוח נפש מבחינתו. זה לא שקול, זאת אומרת, אם אתה בוחן את זה סטטיסטית, לא יודע מה, יותר סביר להניח שתלך בשלום ותחזור בשלום.
נכון, עדיין, סיכון משמעותי, סיכון משמעותי נחשב פיקוח נפש. לא הולכים פה אחרי הרוב, לא הולכים פה אחרי הרוב. יש לך סטטיסטיקה שרק 20% נהרגים בדרך ולא 50%, אני מניח שזה יהיה ספק פיקוח נפש גם, אתה צודק, זאת אומרת, זאת הערה הנכונה. היה פיקוח נפש, נדמה לי, אנחנו לא נעשה את החשבונות האלה של 50-50. זה לא מה שנקרא פיקוח נפש, מחלה מסוכנת זה רק ב-50% שמתים, לא נראה לי, ברור שלא. טוב, בכל אופן, זה משמעותי, לא משמעותי, שקול במובן של, בוא נגיד ככה, זה חשש ש-50% מהאנשים לא היו עושים את המעשה הזה מחמתו, אולי זה יכול להיות איזשהו כימות או משהו, אני לא יודע בדיוק, כן, מדד, לא יודע. טוב, אז אני רוצה באמת לנסות קצת להסביר את העניין הזה, אני אתחיל עם השישונה של הוודאי פיקוח נפש. והטענה, אני חושב שבעצם מה שמופיע פה זה הטענה הבאה. אם בן אדם נושא בתפקיד ציבורי, למשל דיין, אבל כמו שהחינוך מרחיב את זה גם לתפקידים ציבוריים אחרים, והוא ירתה בפני איומים כאלה או אחרים, אני מדבר על דיני ממונות כרגע, בסדר? לא על דיני נפשות או משהו כזה. זה כמובן מפרק לחלוטין את המרקם החברתי, זאת אומרת אי אפשר לחיות כך. וכיוון שכך, אז זה נקרא פיקוח נפש. פיקוח נפש על הציבור. וכיוון שיש פיקוח נפש על הציבור, אז לכן הדיין צריך להיכנס לפיקוח נפש שלו, כן, לא את עצמו, כמו במלחמה. אז כשחייל יוצא למלחמה, אז הוא צריך למסור את נפשו. צריך למסור את נפשו, הוא צריך לקחת סיכונים משמעותיים שאסור לקחת במצבים אחרים. אם את נדבר על ה-100% למסור את נפשו, זה עניין אחר קצת. אז גם דיין, זה בעצם מלחמה, זה מלחמה על חייו של הציבור, כשחייו של הציבור, וזו הנקודה החשובה, חייו של הציבור לא מוגדרים דרך דופק ונשימה. אף בן אדם לא יאבד את חייו.
למה לא?
נגיד. אף בן אדם... אולי כן, אולי לא. אולי כן, אולי לא. אבל נגיד שאף בן אדם לא יאבד את חייו. בסדר? יהיה רק אנרכיה ממונית. בסדר? ברגע שתהיה אנרכיה ממונית, אין, אי אפשר לנהל חברה ככה. חברה מתפרקת, אנשים מתפזרו לכל לב, אין דבר כזה. עכשיו, אם אני מבין את ה... בתפיסה של ציבור, גם כן כאיזשהו סוג של אורגניזם, הפירוק שלו זה מיטת האורגניזם הזה. האורגניזם הזה מת.
זה החשש, רק שאנשים יתפזרו, כלומר, ונגיד...
מה זה יתפזרו? אי אפשר לנהל חברה ככה.
איך שהם איכשהו יסתדרו ביחד, אבל זה יהיה מאוד, מאוד, זה יהיה בעיה מאוד גדולה.
אז זה התחום האפור. אז זה התחום האפור. אבל אנחנו מדברים על התחום השחור. אני רוצה קודם כל להבהיר את העיקרון. אחרי זה אפשר לדון על מצבים אפורים.
כאילו זה נראה לי... כאילו נראה לי שלמור לומר שעדיין צריך לסכן את עצמו אם יש איזה עבריין שמאיים עליו, כי זה יביא לידי זה שהיא תהיה אנרכיה מלאה.
כן, זאת אומרת דבר, העבריין הזה יעשה פה מה שהוא רוצה, ודאי. ברגע שהעבריין עושה מה שהוא רוצה, אני לא אהיה פה. אני לא אהיה פה. אין דבר כזה. אלא אם כן הוא ימנה את עצמו מלך ויתחיל להיות כן שודד ברשות, כמו שתמיד אומרים. המלך הוא השודד ברשות.
לפי הסבר הזה, אז גם דיין שמונה נגיד בשוודיה, להיות שופט בשוודיה, גם יש עליו
איסור
באותה מידה,
נכון,
גם
נכון.
שהוא דן בדיני שוודיה.
נכון, נכון. אני חושב שזה עיקרון שקשור לדינים של בני נוח, לאו דווקא להלכות הספציפיות אלינו. אני חושב, הסברה הזאת נכונה בכל מקום.
גם
ההלכה
של הדין של בן נוח צריך למסור את נפשו כדי להציל את ה...
ציבור שהוא שייך אליו, כמו במלחמה. מה קורה במלחמה? כן, עם אחר. התפיסה המקובלת, יש מאמר של הרב שביב בתחום מן על זה, אני כבר קם בשני מאמרים אפילו, לא זוכר, יש כמה על דיני מלחמה. ושם אפשר לראות כל מיני, הוא מביא קצת מקורות, אמנם מקורות פה הם קצת מקורות הלכתיים, קשה קצת להביא פה, אבל הוא אומר שמלחמה זה איזשהו מוסד אוניברסלי, הוא מתנהל על פי חוקי המלחמה האוניברסליים, וכל זה תקף גם בהלכה. ואני חושב שגם כלפי פנים, לא רק כלפי חוץ. גם סמכותו של המלך להוציא חייל למלחמה, גם היא מעוגנת בהלכה. ואת המלך יכול להוציא חייל למלחמה, מלך גוי. יכול להוציא חייל למלחמה, זאת אומרת, ההלכה מכירה בסמכות הזאת של המלך. ואז בעצם הטענה זה שבמקום שבו יש פיקוח נפש ציבורי, אז, או, סליחה, במקום שבו יש סכנה להתפרקות של הציבור, יש איזה מעמד של פיקוח נפש. עכשיו, אני לא יודע עד כמה זה דרוש או עד כמה זה באמת, מה שאמרתי קודם עם האורגניזם, כאילו האורגניזם מת, זה קצת, זה משל קצת גס, לא חשוב, אבל אני אומר, ברמה הרעיונית אני מתכוון לזה לפחות, לא מדבר כרגע על אם לוקחים את זה ממש כפשוטו את ההסבר הזה, שזה נקרא שהציבור מת ולכן זה פיקוח נפש ומין להכניס את זה ממש לדפוס ההלכתי הפשטני הזה, אבל בעצם מה שעומד מאחורי זה פחות או יותר סברה כזאת. הטענה היא שחיים של ציבור הם חיים ש לא נמדדים דרך נשימות ודופק, כמו חיים של אדם פרטי. הציבור יכול למות, או כשציבור נמצא בסכנה של חיים תקינים של הציבור, זה נקרא, יש איזה מעמד של פיקוח נפש ברמה ההלכתית. וזה מצדיק תביעות מאנשים, כמו תביעות שנדרשות מהם כשהם נמצאים במצבי פיקוח נפש. כשאתה רואה מישהו אחר...
מה חשיבותו של נושא ציבור? הנה קהילת משכן ישראל... היא עלולה להתפרק בגלל...
טוב, אנחנו לא מדברים על מצב כזה, אז תלך לבית כנסת אחר.
זה לא מצליק פיקוח נפש.
נדבר כרגע על... נדבר כרגע על עם ישראל, בסדר כרגע. נדבר על מדינה או על מקום שהוא לא... אין ללכת לבית כנסת אחר. גם זה, תחום האפור, השאלה עד איפה, בעיר כן? לא יודע, לא יודע. איפה עובר הקו? אני באמת לא יודע. יש תחומים אפורים, אבל קודם כל בוא ננסה להבין בכלל את הרעיון. אחרי זה אני לא יודע, אפשר לחשוב על תחומים אפורים, לא שאני יודע איך מחליטים שם, אבל אחרי זה אפשר לעבור אל האפור, קודם נראה את השחור.
רגע, למה, אם השיקול הוא שאי אפשר ללכת למקום אחר, אז אנחנו חוזרים אל הפרטים, לא לציבור.
מה, לא הבנתי? לא, אנחנו לא חוזרים לפרטים, בגלל שהפרטים רק יפסידו כסף. הם לא ילכו למקום אחר, הם יפסידו כסף.
הם לא ילכו למקום אחר? קודם אמרנו שהעניין הוא שהם...
לא, אתה אומר, נניח שהם לא יכולים ללכת למקום אחר. זאת אומרת, זה חוזר לפרטים. לא, זה לא חוזר לפרטים. ושאין, החברה הזאת לא מתפקדת כחברה. כי אתה לא יכול, אין, זה אנרכיה. אז אנחנו כולנו פה, אין לנו לאן לברוח. אבל זאת לא חברה.
אגב, אפשר לטעון, נראה לי, כאילו להביא לזה ראייה גם הדוגמה של המלחמה, אבל גם שם היה אפשר לומר, תיקנו, כאילו תתנו לאויב, תכתפו את עצמכם לשלטון האויב. נניח, טוב, יש...
תפסידו, מיסים, זה...
אבל הרבה מצבים זה, כאילו יקבלו את זה, הסכימו.
כן. לציבור יש זכות להתגונן, לא רק לציבור אגב, גם אדם פרטי, אני דיברתי...
Better red than dead. Better red than dead. היה איזה מין סיסמה...
Red זה אדום? מה זה red?
לא, מוטב להיכנע לקומוניסטים מאשר למות. בגלל במלחמה גרעינית תהרוג את כולנו, אז מוטב להיות תחת שלטון של קומוניסטי מאשר להיות ממילא.
לא, אנחנו לא מדברים על מצב שאם אני ממילא מת, אנחנו מדברים על מצב שאני נכנס לסיכון במלחמה. אני יכול למות ויכול שלא למות. אז גם לסיכון אני לא אמור להיכנס במצבים שאני יכול לברוח או ללכת למקום אחר. אבל כאן, כיוון ש... יש, אני אביא לכם דוגמה מאדם פרטי גם, אגב. אם מישהו מאיים על אדם פרטי עם אקדח ואומר לו, תן לי שקל. ואם לא, אני הורג אותך. האם מותר לי להרוג אותו? לא רוצה לתת לו שקל. יש לי שקל, לא רוצה לתת לו. אני ארוג אותו מדין רודף. אני יכול לתת לו שקל ולהינצל.
כן, זה כמו גנב המחתרת, אבל...
נגיד שאין חשש, אני יכול לתת לו שקל ולהינצל.
למה זה? זה אותו דבר, שהשיקול זה... פיקוח נפש, פיקוח נפש, זה לא, אתה לא צריך לתת לו כי הוא מאיים עליך להרוג אותך, זה לא ממון שלך.
מה זאת אומרת לא ממון שלך? תן לו שקל ואתה יכול להציל לו באחד מעבריו, מה הבעיה? תן לו שקל ולא תצטרך להרוג אותו.
זה לא פיקוח נפש, כאילו, זה כמו אז הרב, זה כמו אז, זה עם הטריטוריה ההלכתית, לא?
כן.
שיעשה את החשבונות אצלו.
נכון.
שהוא ייתן לי את השקל.
אז פה באמת, די ברור, כמה פוסקים גם אומרים את זה, שבמצב כזה אתה יכול להרוג אותו.
לא.
כמו שאתה יכול לתת לו שקל ולהציל גם אותו וגם אותך.
אני גם יכול?
מה?
סיכון גדול. כלומר, נניח לא בשקל, נניח הוא אומר לי, תתן לי שקל,
בשביל להציל ממון.
ואני לא יכול להרוג אותו, אני רוצה ללכת לברוח, ואולי הוא יירה בי, ואולי הוא לא יירה בי. בסדר, בשקל אחר.
בשביל להציל ממון? לא יודע. שאלה גדולה.
לא, זה הדוגמה המתאימה למלחמה, נראה לי. פה כאילו, נראה לי שפה הסברה היא אחרת. הסברה היא כאילו שהוא האשם, ולכן לא מתחשבים בו. אבל כאילו, במקרה של המלחמה...
לא, אבל יש לי זכות להתגונן, אם מישהו פותח נגדי למלחמה.
לא מבחינת להרוג אותם, מבחינת הסיכון של הצד שלי. כלומר, אני מתגונן. למה אתה מסכן את עצמך כדי להימנע
משיעבוד? כן. אוקיי, לא יודע באמת. שאלה מעניינת. האם אני יכול לסכן את המצב כזה?
זאת אומרת, אתה יכול או להרוג אותו או לחסוך...
בפשטות אני חושב שכן.
או לחסוך הריגה שלו ובשקל לפתור
לצאת. כן, אבל אתה יכול להרוג אותו. יש, הבאתי פעם את הדוגמה הזאת על טריטוריה. הבאתי את הדוגמה הזאת של זמרי. שהגמרא אומרת הרי שאם התהפך זמרי והרגו לפנחס, לא נהרג עליו. אם זמרי היה מתהפך והורג את פנחס מדין רודף, אז הוא היה פטור, דין רודף. אז שואל האדמור מגור, שואל רבי, הקליחנדה מביא אותו בפרשת בלק, בסוף פרשת בלק. הוא שאל שם למה, הוא יכול הרי פשוט להפסיק לחטוא, ואז פנחס לא היה הורג אותו.
באיזה שלב, אם
הוא
היה בדיוק...
הוא אומר, עצור, 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 אני מפסיק לחטוא, אתה צודק, אני חוזר בתשובה. בסדר? זה מה שהוא אומר לו. אז הוא היה יכול להציל אותו בעבריו, זאת אומרת, להפסיק לחטוא. פה זה אפילו לא לשלם שלנו, להפסיק לחטוא, הוא במקום אחור. אז השואל הרי במיגור, נו, אז למה מותר לו להרוג את פנחס? הרי הוא יכול להציל את עצמו ואת פנחס, בלי להרוג את פנחס. וביכול להצילו מאחד מעבריו. אז הכליכם דדן שם, לפי הריבש, אז הנרדף עצמו לא חייב להצילו באחד מעבריו. זה רק דין הגורם שלישי. גורם שלישי שבא להציל נרדף, אם הוא יכול לעשות את זה בלי להרוג את הרודף, אז שיעשה את זה. אבל הנרדף עצמו לא דורשים ממנו את זה. תעשה מה שאתה צריך כדי להינצל. זה שיטת הריבש. אבל לשיטת הפוסקים האחרים, אז הוא טוען בעצם שנכון, אני יכולתי להפסיק לחטוא, לא בא לי להפסיק לחטוא. מה, אני חייב לו משהו? לא רוצה לחטוא. לא רוצה להפסיק לחטוא. אני רוצה לחטוא. יש לי חשבון עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי, אבל מה זה קשור אליך? אתה מאיים עליי, זה כמו עם השקל. אתה מאיים עליי, אני ארוג אותך. אתה עודף. אני לא חייב לך להפסיק לחטוא, אני חייב לקדוש ברוך הוא. את זה תשאיר לי, אני אסגור את זה איתו. במובן הזה יש פה גם באדם פרטי איזשהו סוג של התייחסות כזאת שזכותי להתגונן וזהו. עכשיו פה, למה אני חזר לשאלה שאתה שאלת קודם, אם מותר לי לסכן את עצמי, בדרך כלל כשאני מסתובב והורג את פנחס, סביר להניח שאני לוקח סיכון. הרגע פנחס לא יוצא פרייר. הוא בא עם כידון. אני יכול לאבד את חיי, נכון?
כן.
והעובדה שבשביל להציל את הזכות שלי לחטוא, זכות לחטוא, כן? מותר לי לקחת סיכונים.
זה אבל מקור כאילו פחות חזק,
בדרשה של בראש לתורה, על ה... עזור, מחפתי מקור, תעשה את החשבון, עזוב את הכלי חמדה. תעשה את החשבון, הרי הוא יכול להפסיק לחטוא, למה מותר לו להרוג את פנחס?
נראה לי יותר הפשט שזה... לפחות אפשרי לומר שזה היה, הטענה הייתה שכאילו, מהנחה הייתה שזה לא יעזור לו, כלומר הוא...
למה לא יעזור לו?
כי זה מאוחר מדי, כי...
למה מאוחר? אומר לפנחס, עצור, 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 אני חוזר בתשובה.
כי הוא לא יגיב, הוא לא יספיק, משהו כזה, נראה לי זה...
אחר כך נביא אותו לבית דין.
טוב, בכל אופן, אז זה על הזכות לחטוף. אבל הזכות לא לשלם שקל, שהוא באמת מגיע לי, הזכות לחטוף זו זכות די מפוקפקת. ועדיין היא עומדת. אז הזכות לא לשלם שקל, אתה תובע ממני שקל, ודאי שיש לי זכות כזאת. ואם אני לא רוצה לשלם לך, מותר לי להרוג אותך. טוב, בכל אופן, אז נחזור לענייננו, אז מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שכיוון שהמצב שבו אין מערכת אכיפה, מערכת משפט אפקטיבית, או כל רשות שלטונית אחרת שהיא משמעותית למרקם הציבורי, כן, אני לא מדבר על הפיקוח על הקיוסקים אולי, אבל שהיא רלוונטית לחיי הציבור, אז במצב כזה זה נקרא פיקוח נפש. כשהציבור עומד, המרקם הציבורי עומד להתערער, אף אחד לא ימות, זה עדיין נקרא פיקוח נפש, וזה נכנס לגדרי פיקוח נפש.
אסור להיות אנרכיסט משום לא תרצח?
מה?
אסור להיות אנרכיסט משום לא תרצח?
אם האנרכיה באמת תפרק את החברה, תלוי איזה סוג אנרכיסט אתה. יכולה להיות, החברה האנרכיסטית היא נגד המוסדות, לא נגד החברה. התפיסה האנרכיסטית. לא רוצה מוסדות, אנחנו נסתדר טוב בין בני אדם, אנחנו נחיה בשלום ובשלווה והכל יהיה בסדר, קצת נאיבי, אבל אין שמה, הם לא טוענים שעכשיו צריך לפרק וכל אחד יחיה להיבודד. האנרכיזם המקורי, הפילוסופיה האנרכיסטית לא אומרת את זה. אנחנו כולנו נחיה פה ביחד בשלום ובשלווה, אם החברה האלה שם למעלה לא יפריעו לנו, הם רק מפריעים. בכל אופן, השאלה היותר מעניינת בהקשר הזה זה השאלה של הספק, השאלה השנייה, מה ההבדל בין ספק לוודאי? אני אביא לזה גם עוד קצת ראיות אחר כך או תימוכים, נקרא לזה ככה, אבל אני קודם כל אשלים את התמונה עם השאלה השנייה. אמרתי שבהלכה אני לא מכיר הבדל בין ספק לוודאי. מה שדוחה, מה שפיקוח נפש דוחה אותו, גם ספק דוחה אותו. מה שנדחה בפני, זאת אומרת, אם ספק פיקוח נפש נדחה, אז גם ודאי פיקוח נפש נדחה.
גם בדיני נפש מול נפש?
מה?
גם בדיני נפש
מול נפש? אז שם יכול להיות שלא, אם יש מצב תלוי באיזה סיטואציה. זאת אומרת, אם אני גורם שלישי, או אני זה שמסוכן בספק פיקוח נפש, ואני צריך לפגוע במישהו אחר כדי להציל את עצמי, או לפגוע במישהו שמסופק כדי להציל את עצמי מוודאי, אז זה לא. אבל אם יש גורם שיכול להציל אחד משניים, ואחד הוא בספק פיקוח נפש ואחד הוא בוודאי פיקוח נפש, אז יש, אני חושב שבהחלט סביר להציל את הוודאי פיקוח נפש.
לא, אבל אפילו יותר מזה, נגיד אין דעה, נגיד שמותר לי לסכן את עצמי כדי להציל אדם אחר.
יש הגאות מימוני, אבל כל הפוסקים דוחים אותו, הוא מביא ירושלמי על זה בפרק א' מלכות רוצח. בכל אופן, אז ההבדל, אבל ההבדל פה אומר דרשני, כי פה אנחנו לא מדברים על, נגיד שהציבור הוא פיקוח נפש, נו, בסדר, אז אם אני צריך למסור את נפשי, אז גם בוודאי. אם זה לא בגדר פיקוח נפש של הציבור, אז גם ספק פיקוח נפש לא מוטל עליי. כאן זה לא הספק מול הוודאי. כאן זה, אני למען ערך מסוים צריך למסור. את מה למסור? רק את ספק פיקוח הנפש שלי, ספק החיים שלי, ולא את ודאי החיים שלי. מאיפה יוצא הבדל כזה? יש בגמרא ביומא, כשהגמרא מחפשת מקור למה פיקוח נפש דוחה שבת, אז היא מביאה כמה וכמה מקורות, וכולם חוץ מהאחרון נדחים בגלל שהם מסבירים, כולם או חלקם, אני לא זוכר אם כולם, חלקם לפחות נדחים בגלל שהם מסבירים רק שרק ודאי פיקוח נפש דוחה שבת, ואי אפשר ללמוד מהם שספק פיקוח נפש דוחה שבת. נו בסדר, אז מה הבעיה? אז הדין יהיה שוודאי פיקוח נפש דוחה שבת וספק, לא? לגמרא היה ברור, לגמרא היה ברור שאין הבדל בין ספק לוודאי. זה היה ברור לה אפריורי, עוד לפני המקורות. היא דחתה את המקורות מכוח זה שהיה ברור לה שאם ודאי פיקוח נפש דוחה שבת, אז גם ספק צריך לדחות.
אולי היה ברור להם מראש שספק פיקוח נפש דוחה שבת.
אבל לאלה שהביאו את המקורות האלה זה לא היה ברור. כי הם הביאו מקורות כאלה.
למה? לפעמים יש דין מוכר, כולם יודעים שזה ככה.
אז למה הם הביאו את המקורות האלה?
ואז מחפש מה המקור של הדין.
לא, אבל התנאים האלה נשארו עם זה, הגמרא דחתה את זה. התנאים נשארו, כל אחד הביא מקור והוא נשאר עם זה. הגמרא לא הסכימה לקבל את המקורות ההם, כי הם לא מהווים מקור לספק פיקוח נפש. אז מה אתה רוצה? יש פה שיטות תנאים שאומרות שזה לא, ספק פיקוח נפש, לא דוחה, רק ודאי, מה הבעיה? כי לגמרא היה ברור, אין הבדל בין ספק לבין ודאי. אגב, אחד המקורות לפחות מופיע גם, למרות שהוא נדחה, הוא מופיע להלכה גם בסוגיה אחרת, בשבת. אז איכשהו, כאילו, ברור לגמרא, לא משנה מאיזה מקור, ברור לגמרא שאין הבדל בין ספק לבין ודאי. מה קורה פה? אז כאן אני חושב שאפשר להמשיך קצת הלאה את אותו כיוון, וכאן אני חושב שאפשר לראות את המודל המורכב יותר. קודם דיברתי על הציבור כמשהו שדורש מהיחיד להקריב את עצמו, זו התפיסה הפשיסטית, כן? הדיין בעצם צריך להקריב את עצמו למען שהציבור יתפקד כמו שצריך. טוב, אני קורא לזה פשיזם זה מופז, אבל אני אומר, מה שקראתי אז קודם פשיזם, זאת אומרת, התפיסה שהכלל בעצם עומד מעל הפרט. אבל ההבדל בין הספק לבין הוודאי הוא ממש מאלף פה, בהקשר הזה. כי נדמה לי שזה בדיוק מה שנאמר שם. אני כדיין, אני מכהן כדיין. יש לי גם, אני גם אדם פרטי, חוץ מזה שאני דיין. אני לא רק איבר באורגניזם הקולקטיבי. אני גם אדם פרטי. עכשיו, כשאתה דורש ממני למסור את עצמי למען הכלל, אתה משאבד פן האינדיבידואלי שלי. אני לא רק איבר בכלל. אני גם אינדיבידואל. אז אומרים לי ככה, תראה, אם אתה בספק פיקוח נפש, תמסור את עצמך. אז תיקח את הסיכון. בשביל התפקיד הזה. אבל ודאי פיקוח נפש, אנחנו לא מוכנים לשעבד את האינדיבידואל למען הכלל. אני אביא אולי דוגמה שתחדד את העניין יותר. גם אני לא זוכר אם זה כתוב במפורש, אבל זה ברור. באתיקה של צהל, אני לא זוכר אם זה כתוב בקוד האתי או לא, שלמשימה שהיא בוודאי, אותם, ודאי באותו מובן שדיברתי על הקודם, זה סיכון מאוד מאוד גבוה, לא ספק פיקוח נפש, אלא פיקוח נפש ממש, אי אפשר לתת פקודה לחייל לצאת. אי אפשר לתת פקודה לחייל לצאת למשימה שהיא פיקוח נפש. זאת פקודה לא חוקית. הוא לא חייב לשמוע על הפקודה הזאת.
הוא לא
חייב לשמוע על הפקודה הזאת.
משימת
התאבדות. משימת התאבדות, כן, בדיוק. זה הסיפור הידוע כאן עם רפול שם במיטלה, עם הג'יפ, שהוא שלח מישהו עם הג'יפ כדי להוציא את ה... שהמצרים יירו על הג'יפ.
הוא התנדב.
הוא התנדב? כן, כן. הוא התנדב. הוא שאל מי מתנדב, והוא לא נתן פקודה. אי אפשר לתת פקודה כזאת. עכשיו זה גם אומר דרשני. הרי כשאתה שולח חייל לקרב, חלק מהחיילים ימותו. זה ברור, אתה לוקח סיכון כשאתה יוצא לקרב. זה כן. אבל לשלוח חייל למשימת התאבדות לא. אם הוא מתנדב, זה משהו אחר.
שולח עם האוטו מפה לשם, סיכון שהוא
יהיה. כן, נכון.
זה הנועל שכן שלו.
מה?
מאותה סיבה. הנועל שכן.
הנועל שכן זה של אוכלוסייה אחרת, של הפלסטינאים.
אבל גם כן, בגלל הסיכון הגבוה.
לא,
זה לא
היה סיכון של
ודאי. אתה לוקח פשוט מישהו שלא מעורב, זה הייתה הבעיה שם.
הסיכון הוא ברור.
כן, אבל זה מישהו לא מעורב, מה פתאום שהוא יסתכן בשבילך? זה הטענה שם הייתה. אני לא מסכים לזה דרך אגב, אבל זה הטענה שם הייתה. בכל אופן, אני אולי אגיע גם לזה. אז נדמה לי שאותו עניין בדיוק יש פה. כשאני שולח את הדיין למשימת התאבדות, בשביל הציבור, כן, בשביל לנצח במלחמה, דימינו את זה קודם למלחמה, אין, אני לא יכול לשלוח אותו למסיבת התאבדות. אבל לקחת סיכונים כמו כל חייל, זאת אומרת, אתה במלחמה, אתה צריך לקחת סיכונים. ואת כאן אני חושב, וכאן נכנסת בצורה מאוד חזקה, אני חושב, התפיסה הדואליסטית הזאת. שאומרת שכל אדם, אני לא מוחק את הזהות האינדיבידואלית שלו בפני הזהות הקולקטיבית. ואני גם לא מוחק את הקולקטיב ותופס אותו רק כמשרת של הפרט, כי אז בכלל אי אפשר לשלוח אותו אפילו לספק פיקוח נפש. אז זה בדיוק מצב הביניים. אני אומר, אני לא מוכן לשעבד את האדם לקולקטיב, אפילו בוודאי, לך תמות בשבילנו. זה אומר שאתה מחקת אותו כאינדיבידואל. הוא בעצם רק איבר שלנו. זה לא. הוא גם אינדיבידואל, אתה לא יכול להתעלם מזה. אוקיי? מצד שני, ספק פיקוח נפש כן. ושאנחנו כן רואים את הציבור כמשהו שהחיים שלו, חיים התקינים, כלומר לא הנשימה, כן? החיים שלו זה משהו שיש לו איזשהו מעמד של פיקוח נפש, ואתה איבר באורגניזם, אז אתה צריך לתרום את חלקך כדי שהוא יתפקד. אז אפילו ברמה של ספק פיקוח נפש, אבל לא ודאי. אני חושב שזו דוגמה להבחנה הזאת בין המודלים, שיש פה מודל דו-כובעי, כן? הכובע האינדיבידואלי והכובע שלך כאיבר בקולקטיב. בוא נחשוב, יש הערה שאני לא יודע מה לעשות איתה כל כך, יש לי הצעה כלשהי, אבל אני לא רגוע עם זה. יש את הדין הידוע על מצבי שגלה, כן, עם יואב שם. מה אומרת? המשנה במכות בדף י' א' עמוד ב', היא אומרת ככה, ואינו יוצא, לא מי שגלה, כן, רוצח בשגגה, גלה לעיר מקלט, הוא חושש מגואל אדם. ואינו יוצא לא לעדות מצווה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות. יש מצווה להעיד בבית דין, כל מיני סוגים. אין, הוא לא צריך לקחת סיכונים בשביל להעיד בבית דין לטובת אחרים.
לא צריך או אסור לו?
אינו יוצא. אם הוא לא צריך, אז כנראה גם אסור לו, כי אסור לאדם להיכנס לסיכון.
לא,
כנראה.
רק הסיכון, יש מציאות הרי שאין לו סיכון. כלומר, אם נניח...
אם אין לו סיכון, אז הוא יצא? מה הבעיה? לא רק הסיכון.
רגע, אם אין גואל דם, אז מותר לו לצאת? כן. בלי קשר רגע לעדות, סתם בא לו.
אה, לא.
יש לו חוצת שם.
לא, יש לו חיוב גלות, אבל בלי גואל דם הוא יכול לצאת. התפיסה היא שזה רק... זה הפיקוח נפש שלו.
יכול לצאת מה? לעדות?
כן, לעדות הוא יכול לצאת. אז הוא אומר, ואפילו ישראל צריכים לו. הוא ממשיך, לא רק עדות. ישראל צריכים לו. ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה. אינו יוצא משם לעולם שנאמר, אשר נס שם, שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. לא יוצא.
אז אולי זה לא בגלל שמירת חייו.
הראשונים מסבירים שזה, אני לא זוכר אם זה הגמרא אומרת, אבל הראשונים מסבירים שזה... שזה, הנה, אולי ברמב״ם אפילו רואים קצת את הניסוח הזה. הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, אפילו לדבר מצווה או לעדות, בין עדות ממון, בין עדות נפשות, ואפילו להציל נפש בעדותו. או להציל מיד הגייס, או מיד הנהר, או מיד הדלקה, או מן המפולת. ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו, כי יואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם, עד מות הכהן הגדול. ואם יצא, התיר עצמו למיטה כמו שבארנו. כאן כבר רואים שה... אם הוא יצא, אז הוא לא עבר איסור, אלא זו לא הנקודה האיסור, אלא הוא יתיר עצמו למיטה. זאת אומרת, מותר להרוג אותו, ולכן הוא לא חייב לצאת. ויש ראשונים אחרים שכותבים את זה יותר במפורש. שהוא לא חייב בגלל הסיכון, לא... הרי אם זה היה מצווה לגלות, למה שהמצווה לגלות תדחה בפני פיקוח נפש של כלל ישראל? זה מגוחך. כל המצוות הרי נדחות בפני פיקוח נפש. אני מסכן את חיי.
ספציפית לזה.
מה?
לדרשה...
מה הרעיון מאחורי זה? זה, למה? מה המצווה הזאת? למה לא מביאים אותה בין המצוות האלה שהן דוחות פיקוח נפש? זה לא הנקודה. הנקודה זה הפיקוח נפש שלו. הוא לא צריך לקחת את הסיכון שלו, גם אם כלל ישראל צריכים אותו. עכשיו, פה, זאת שאלה, זה נגד מה שאמרתי קודם.
כן, זה לא בטוח שיארגו אותו.
מה? פשטות הרי לא בטוח שיארגו אותו. שלא לדבר על זה שאני לא מבין בכלל איך מרשים לגואל אדם להרוג אותו. אנחנו צריכים את יואב בן צרויה עכשיו שיפקד על הצבא. קח את הגואל דם ההיסטרי הזה או המחומם הזה, תכניס אותו לכלא ותסגור אותו שם שתיגמר המלחמה.
תקשור אותו לעץ.
כן, בדיוק. מה זה הדבר הזה? זה כל כך מוזר הדין הזה. אני לא יודע מה להגיד את זה.
לא בגלל זה. אז אולי זה באמת לא בשביל ה...
אז אני לא יודע, אז בשביל מה כן, אני לא יודע, מגיע לו עונש גלות, אז יש, אגב, יש ב... ארוך השולחן... צריך להרוג את הכהן הגדול, בגלל פיקוח נפש של כלל ישראל, שהכהן הגדול יקריב את עצמו. כן, יש ארוך השולחן כותב אולי משהו כזה, שהפוסקים הביאו בשם הירושלמי, דחייב אדם להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל חברו. זה הגאות מימוני שהזכרתי. והראשונים השמיטו זה, מפני שבשס שלנו מוכח שאינו חייב להכניס את עצמו. ומי הוא הכל לפי העניין, ויש לשקול העניין בפלס ולא לשמור עצמו יותר מדי. אז זכרתי שערוך השולחן מביא מכאן. פה אני לא רואה. אני זכרתי שערוך השולחן מביא מכאן ראיה נגד הגאות מימוני. שאתה לא צריך להסתכן בשביל להציל אחרים. הנה, עובדה שאפילו מצביא שגלה, לא צריך לקחת סיכון בשביל להציל אחרים.
אני חושב שהרף זה רק הרף. זאת אומרת, מה שמנסה ההלכה הזאת לומר, זה שנניח שזה לא גואל דם אחד, אוקיי, יש סיכוי מאוד מאוד סביר שמתוך כל הקבוצה הענקית הזאת של איזה משפחה ענקית, לא יודע, שתרצה לנקום בו...
משפחת האם מרמלה, איך קוראים להם?
כן, הגדולי... חכמי ישראל האלה, שאם המצביע הזה אומר, תשמע, אני לא חוזר משם. בסדר? זה כזה ברור שמישהו מהם יקריב את עצמו בשביל זה.
אז זהו, אז אמרתי, אני...
אז הלכה אומרת, ככה אתה מרגיש, אז תישאר.
זה ההסבר שגם אני חשבתי עליו, אבל עוד פעם, זה קצת דחוק, כי לא מזכירים את זה, פשטות הרי גואל דם, ועוד פעם אני אומר, שים את הגואל דם הזה כשור אותו.
כן, אבל כל הגואלי דם האלה שיש...
הרמב"ם אומר שהוא
התיר
את עצמו למיטה.
אל תבוא בטענות אחר כך, זאת אומרת, שהוא יעשה את
כן, הוא יטיל עצמו למיטה אם הוא יצא.
ואם באמת מי שהוא מהם פגע בו, אז יביא אותו לבית דין, יגיד להם, נכון, אני פטור. ובגלל זה הוא יכול לעשות את החשבון הזה של עצמו.
אבל דיין לא יכול לעשות את החשבון הזה.
לא, אבל הגולה...
בספק פיקוח נפש, דיין לא יכול לעשות את החשבון הזה. למה דיין לא יכול?
זה שאלה, אבל זה אפשר להסביר. כי עוד פעם, כאן הוא מצמד.
אם אתה מדבר על ודאי פיקוח,
כי הוא יש לו עיר מקלט, כי יש לו עיר מקלט, הוא מוגן. בניגוד, הוא עכשיו נמצא במצב שהוא מוגן לגמרי.
הוא הדיין, אם הוא יברח הוא מוגן.
אבל הדיין הזה, הייתה לו אפשרות, הדיין יכול הרי להסתלק מן הדין לפני שהוא מתחיל בכלל. זאת אומרת, אני רוצה להתפטר, לא רוצה...
הדיין הממונה לא יכול.
לא, הוא לא יכול כשבא אל לפניו הדין. אבל הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה להיות שופט יותר לפני שהוא התחיל. כן?
אוקיי.
once נכנסת לזה.
יש מצווה. עוד כל מי שראוי לדון, יש לו מצווה לדון.
אבל אני אומר, אבל יש לך את האופציה הזאת לא להיכנס לסיטואציה הזאת. אף אחד לא, אתה לא חייב להיות שופט. זה שהחלטת להיות שופט, ברגע שהחלטת, תשלם את המחיר.
זה לא לגמרי ניטרלי, יש מצווה להיות
שופט. אבל יש מצווה כאן, הרב, זה טיפה לדחות.
אני יכול לומר שלשר הצבא היה אפשרות לא להיות שר
צבא מלכתחילה. אני
לא יודע. לא, אבל הוא נכנס לסיטואציה. שר הצבא, ברגע שהוא גלה, הוא כבר לא שר צבא. אתה רק רוצה אותו עכשיו, הוא רוצה לעזור לך.
הוא לא שר צבא מכהן.
כן, הוא לא חייב לבחור את עצמו.
הוא המצביע הכי משובח.
מאה אחוז, אני לא רוצה אבל להיכנס.
טוב, אני לא יודע.
נראה לי זה לא קשה, אפשר להסביר את זה.
נראה לי יש עוד את האפשרות שהוא הציע, שזה באמת כאילו שזה עניין שתלוי בתפקיד ולא בסתם עצם זה שאתה...
אבל עוד פעם, זה פיקוח נפש. פה זה פיקוח נפש אמיתי. הדיין זה של ישראל. הדיין זה של חוקים, אתה לא תיקח את הכסף ממי שמגיע, מכאן להגיע, פה אתה מדבר על עם ישראל שצריך אותו בתור מצביא, זאת אומרת שההערכה היא שהוא ינצח לנו את המלחמה.
זה קשה למה
אנחנו נמות בלי זה.
זה קשה למה אין הלכה שמתירה לו לצאת ואסור לגואל אדם לפגוע בו. זה קשה אולי. אבל זה שהוא...
בהנחה שאין הלכה
כזאת, זה אפשר להסביר.
אם זה ודאי פיקוח נפש, אני מבין. אם זה ספק פיקוח נפש, אני לא רואה מה ההבדל.
אני גם...
נראו
עליו ונגמר הסיפור.
לכן אני אומר שהתירוץ הזה נראה לי קצת בעייתי.
הסיטואציה היא בעייתית, הרב, כי אם זה כזאת מציאות שכל ישראל צריכים לו והוא יושב לו שם בעיר מקלט הגואל, אדם הזה שהיה הורג אותו בלי קשר היה הורג אותו גם שם. זאת אומרת,
לא, אני יכול לומר אותו דבר על מות הכהן הגדול.
גם זה נכון, יכלו להרוג את הכהן גדול אם הם כאלה אלימים המשפחה.
לא, אבל יהרגו אותם, בית דין יהרוג אותם, לא מדובר על המשפחה האלימה, זה גואל דם. לא מדובר על אנשים שאין שליטה
עליהם. אז הבית דין הזה שיכול להרוג אותם, יגיד שבסיטואציה הזאת אנחנו מתירים להם להישאר.
אבל לא כתוב פה, אני מניח שיש סמכות לבית דין, ברור שאם הוא יחליט לעשות את זה, זה יקרה. הוא יגיד לגואל אדם, חבר'ה,
עכשיו עשו
אותו לעץ עכשיו, ועכשיו אנחנו לוקחים את יואב בן צרויה ואנחנו צריכים אותו למלחמה, ככה בית דין יחליט, וברור שמותר לו.
אז זה רק הרף.
האפשרות השנייה זה לומר כאילו יש איזו הנחה מיסטית נקרא לזה או נפשית שאם כאילו שאם יקחו את ה... כלומר שלמרות שזה טכנית ישראל צריכים לו בשיקול הכולל זה בסוף יזיק, כלומר אם יעמידו בראש את ה... אם יעמידו בראש מישהו
שהוציא
אותו
מהעיר מקלט,
נדבר על מלחמה שכל עם ישראל צריך אותו, מה זאת אומרת? זה מקרה מאוד קיצוני.
בעצם יפסידו נניח.
אז זהו, אז יש פה מישהו רוצה לטעון
וגם בחוק, אבל אולי
ארוך השולחן הוא אומר, אף שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, הוא שואל את השאלה הזאת על המצביע הזה, אמנם יש לומר, כיוון באם יצא הותרה דמו, אי אפשר לומר לו שיתיר דמו בשביל אחרים. זה האור השולחן שזכרתי. שהוא הביא את המכאן ראיה להגעות, נגד ההגעות מימוני, שאדם לא צריך לסכן את עצמו כדי להציל את האחר. הנה רואים פה שאם יש עליו סיכון, אז יש סיכון. ועוד הוא אומר, כיוון שנתגלגלה על ידו הריגת נפש, רחוק הוא שיתגלגל זכות על ידו. זה לא יועיל. אבל אני אומר, מה שמאלץ אותו להגיע לשם אני מאוד מבין.
אז הקושיה של הרב, זה הכל.
אין לך דבר שאומר לפני פיקוח נפש, אז צריך להגיד אולי שזה לא יעזור אם הוא יצא משם. טוב, ויש להסתפק עם רצונו לצאת למצוות פיקוח נפש עם מוחים בידו עם לב, כך אומר ארוך השולחן. המצביר רוצה להתנדב לצאת בכל זאת, הוא ייקח את הסיכון. עם מוחים בידו. למצד הסברה היה נראה שאין מוחים בידו. כאן זה גם אומר ש... הבעיה היא הפיקוח נפש, לא האיסור.
מה, לא תעמוד לו הזכות הזאת של להציל את כל ישראל כנגד אותו הגלגול?
וזה ששנינו במכות שאין יוצא משם, היינו שאין כופים אותו לצאת. וכן משמע שם בירושלמי, וצריך שיהיו מדינה. טוב, בקיצור, כל העסק הזה פרשה קצת עלומה. אבל זאת הערה על מה שאמרתי קודם. ואני רוצה עכשיו לדבר קצת על מה זה בעצם אומר. מה ההשלכות היותר אקטואליות נקרא לזה לגבינו. תראו, למשל, יש דיוק... מה? למשל, אם הפעלת משטרה בשבת, סוגיה כאובה, אנשים דתיים נוהגים לא להתגייס למשטרה, מנהג עתיק יומין, ולמה? כי הם יודעים שמשטרה עובדת על כל מיני דברים, שחלקם הגדול הוא לא פיקוח נפש, וזה כרוך בחילול שבת, ואתה לא יכול בלי זה, אין, אי אפשר בלי זה, זה לא, לא עובד אחרת, אז הם לא מתגייסים למשטרה. עכשיו, יש, הקימו לא מזמן איזה מכינה טובים למשטרה, לא זוכר, כמו משהו כזה של הרב ברכיהו, עמי ברכיהו, שהם עוסקים בדיוק בסוגיות האלה, ומנסים להביא חבר'ה בוגרי ישיבות הסדר שהתגייסו למשטרה, ו...
לא מתגייסים, יש מפכ"ל.
טוב, לקחו אותו על כורחו. אני מניח שהוא לא צריך לחלל שבת על שום דבר, רק על דברים שהם, לא, על דברים שהם באמת פיקוח נפש.
אבל הוא רגיל לחלל שבת.
בכל אופן, אז השאלה איך באמת אפשר להתיר לאדם שומר מצוות, או לאדם יהודי בכלל, לשרת במשטרה כשההתנהלות היא התנהלות של חילול שבת מתמיד כל הזמן, כשרוב המקרים הם בכלל לא קשורים לפיקוח נפש. כמובן אותו דבר בבתי חולים, נכון? אחות או רופא בבית חולים, הם מחללים שבת על כל צעד ושעל. כמה מהדברים האלה זה פיקוח נפש? מיעוט קטן.
יש להם שם כל הם נועלים ועניינים
של אוזניים סמרות. אז אתה מכיר את שערי צדק קצת, אבל בישיבה הם נועלים.
אין חשמל משקעים בכלל בשבת, אלא רק תאורה.
כן, בסדר.
ושהם לא יפעילו
משקעים. אבל זה בשערי צדק, אני לא חושב שזה בבתי החולים.
מה?
לא חושב שזה בבתי חולים רגילים. בשערי צדק. פשוט אני יודע שיוסי מכיר את שערי צדק.
את הצדדים הטכניים.
כן.
אז אם הדברים האלה הם הכרחיים כדי שהם יוכלו לעבוד שם, אז זה גם ביקור.
מה זה יוכלו לעבוד? אחות מגיעה אליי בבוקר, אני שכבתי פעם מאושפז, אחות מגיעה אליי בבוקר עם המתחום הדיגיטלי, אז למדוד חום, שום דבר, לא היה לי שום פיקוח נפש. אני ישבתי שם עם איזה דלקת ברגל, הייתי צריך אנטיביוטיקה, אבל אתה יודע, מודדים לכולם על הבוקר, מהירים אותך בחמש בבוקר, כולם צריכים למדוד חום.
זה פיקוח נפש של האחיות.
בדיוק, זה פיקוח נפש של האחיות. אז מה היתר לעשות את זה?
אני
לא
מניח שזה
היתר,
זה נראה לי פשוט...
כולם עושים את זה, אתה לא תעשה את זה, אתה לא יכול להיות שם אחות.
אז אתה יכול לומר שאולי זה פיקוח נפש, כי אחרת אתה לא תוכל
לגמרי... לא תוכל, בעיה שלהם, מה זה לא אוכל? מה זאת אומרת לא אוכל?
אם לא, אז אין החינמי, אתה לא יודע, זה אסור.
אז זה מה שאני שואל, האם באמת זה אסור או מותר? זאת השאלה, לכאורה אין דרך להצדיק את זה. זאת השאלה שלי. זאת השאלה שלי.
אפשר אולי להעלות איזה...
לא משנה, דרבנן, אבל גם דרבנן זה משהו. אז כן, אז רופאים או שוטרים או כל הדברים מן הסוג הזה של לכאורה זה היתרים של פיקוח נפש, רוב גדול של העבודה, ואנחנו יודעים את זה מראש, זה לא שאולי אתה אף פעם לא יודע. לא נכון, אנחנו יודעים מראש על הרבה דברים שלא פיקוח נפש. לא תכתוב בדיוק את החום, את מידת החום שלו עכשיו בבוקר, אלא תכתוב את זה רק במוצאי שבת, או אני לא יודע בדיוק מה, תסדר לעצמך, אני לא יודע מה, אפשר לעשות כמה דברים, כמובן אי אפשר לתפקד ככה, אבל בסדר, השאלה איך מצדיקים דבר כזה.
אי אפשר לתפקד ככה.
נכון, דעתי זאת ההצפקה. ומותר ללכת ולהיות שוטר, ומותר לך לכתוב ולסוע באוטו, ומותר לעשות הכל, ואם מזמינים אותך על גנב, אין פיקוח נפש, אתה יכול לסוע באוטו, לתפוס את הגנב הזה, אם תצליח. למה? כי זה בדיוק אותו דבר כמו הדיין. ברגע שאתה, תבינו שאותם דוסים שלא מתגייסים למשטרה, כמוני למשל, לא בגלל דוס, אלא כי לא היה לי עניין להתגייס, אבל אותם אלה שבגלל הדוסיות לא מתגייסים למשטרה, הם יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה רק בגלל שיש כאלה שמוציאים להם את ההרמונים מהאש, יש אחרים שכן עושים את זה. נראה אתכם שכולנו פה נהיה כאלה, ולא תהיה משטרה. אין שום בעיה, לא יקרה כלום, תאמינו לי, כי אנחנו פשוט לא נהיה פה.
אגב, הרב זה...
נכון, זה סוף הקטגורי לדעתי, נכון?
למה? הטענה לא תהיה, המציאות לא תהיה שלא תהיה משטרה, אלא תהיה משטרה, אבל בשבת היא תעסוק רק כפיקוח נפש. כלומר,
גנבים ילכו חופשי. לא, ברור. אבל אז לא יהיו אזרחים ולא יהיו גנבים ולא יהיו משטרה. אנחנו לא נהיה פה פשוט. זה הכל. אף אחד לא יחיה במקום שבו בשבת חייו ורכושו הפקר. אף אחד לא יחיה במקום כזה. אין דבר כזה. חברה לככה. אלא מה, אנחנו תמיד בונים על זה שיש את הגויים שיעשו את העבודה, הגויים במרכאות, זאת אומרת, אלה שמוכנים להתגייס למשטרה.
זה לא יותר גרוע. זה לא לשלוח אותם.
הבנתי.
כאילו, לדעתי צריך לעשות את זה הפוך. אתה חייב להתגייס למשטרה בגלל שאתה תהיה יותר, אתה תחלל פחות שבת.
אולי. לא, אני אומר שעניין לחלל פחות.
לא, אני גם מסכים, אני רק אומר, כי ברגע שאתה בונה על זה שאחרים יעשו את זה במקומך, אתה שלחת אותם. זה כמו להגיד למישהו בפירוש להדליק לך את האור בשבת.
לא בדיוק, אבל כן, מכללה. שלחתי אותם מכללה. אני אומר, גם בבית חולים, אחיות ורופאים, וגם במשטרה, בעצם כל הזמן מחפשים את היתרים האלה של פיקוח נפש. ואני חושב שזה פספוס של הנקודה הזאת. ברגע שאתה, יש איום על התפקוד של החברה, בית חולים לא יכול לתפקד שאתה כל הזמן תכתוב ככה. אי אפשר, זה לא עובד ככה, אי אפשר לכתוב ככה, זה לא, פשוט לא מעשי. אז אחר כשאני הייתי, הייתי במבצעים בצבא, תקופה מסוימת הייתי חולה, אז הייתי במבצעים, שעשרם אותי סמבץ. סיוט שאני לא אשכח. בכל אופן, אז מגיעים טלפונים וקשר בשבת, כל הזמן מים החמים וטעים, כן? מאיפה בא האוכל ומים הגלגלים ההם והגלגלים הגדולים והגלגלים הקטנים וכל השטויות שלהם. אז אתה לא יודע איזה טלפון להרים ואיזה קשר להרים. אז ניסיתי בהתחלה בערב שבת להגיד לאנשים, חברים, אני עכשיו במשמרת, אני מבקש לא להתקשר על דברים שהם לא מבצעיים. אבל אין דבר כזה, זה לא מעשי. אתה יכול לבקש עד מחר, זה פשוט לא מעשי. אי אפשר. אי אפשר, המערכת לא יכולה לתפקד ככה. הוא נתקע בלי אוכל, והוא זה... אי אפשר, אם אתה תרגם את הכל לפיקוח נפש, אולי תצליח בסוף באיזה צורה רחוקה, זה מה שעושים בדרך כלל. אם הוא לא יאכל, אז הוא לא יתפקד טוב, ולכן יהיה פיקוח נפש, זה היה תרגומים הרגילים. לפעמים זה אפילו אולי נכון. אני חושב שזה, זאת התעממות. היתר הוא לא פיקוח נפש. היתר הוא בשביל אי אפשר אחרת.
אי אפשר אחרת. רגע, אם זה לא פיקוח נפש, למה אי אפשר אחרת?
אי אפשר, כי מבצעים צריך לעבוד. אתה לא יכול, אין.
אי אפשר שמדי פעם אנשים יפספסו עכשיו בעצם.
לא, אפשר שמדי פעם יפספסו, אבל אני אומר, בהתנהלות השוטפת זה לא הולך. כמו שישעיהו ליבוביץ' אמר על שגרירויות, משרד החוץ. איך זה יכול להיות שבמדינה מודרנית משרד החוץ לא יעבוד בשבת? במדינת ישראל אין את מי להשיג בשבת. בכל העולם, אזרח שלנו נקלע לבעיה, מדינה אחרת צריכה, לא יודע, משהו נורא דחוף עם השלטון אצלנו. מצטערים, תתקשרו במוצאי שבת, יום ראשון אנחנו עכשיו פוס.
אה, בארץ?
מדינה... מה?
היום?
מה זה היום? לא, לא, מדינה יהודית שתתנהל על פי ההלכה, בסדר? האם לא יהיה משרד חוץ בשבת? אין, זה לא פיקוח נפש, נגיד, לצורך הדיון. יש גם דברים של פיקוח נפש ממש, אבל נגיד שלא. זה לא הולך, אי אפשר תפקד, אתה לא יכול להיות משפחה במשפחת העמים ככה, אי אפשר, זה לא עובד.
מה שאתה אומר, המציאות שם, הרי נניח שלצורך העניין כל היהודים ישמרו שבת.
כן.
אז במצב הזה, אז ממילא כבר לא יצטרכו את הדברים האלה.
לא יצטרכו. יש מדינות אחרות שצריכות אותנו, יש אזרחים שמסתבכים בכל מיני מקומות, אבל יש המון דברים. המון דברים. ברגע שהדבר הזה הוא ציבורי, אז למרות שהאזרח הפשוט שמזקק לשירות הזה לא הולך למות.
אבל אז זה כן מותר.
מה? לא, זה משנה, הוא לא הולך למות האזרח הזה. עוד פעם, אם הוא הולך למות האזרח הזה, בסדר, זה פיקוח נפש, זה התרגום הפשוט. אני לא מדבר על זה.
אם הוא לא הולך למות, אז לא צריך. אם הוא כזה יהודי דתי, גם הוא לא יצריך אותך.
הוא כן צריך אותי, הוא יכול להסתבך בכל מיני מקומות. הגויים שסביבו הם לא יהודים, כשהוא גר ונמצא ב... אני לא יודע איפה.
אז זה כן פיקוח נפש?
לא, לא פיקוח נפש. לא, לא פיקוח נפש.
אני לא מצליח להבין את הציור הרב.
מכניסים אותו לכלא עוד רגע בגלל שהוא לא הציג להם תעודה מזהה. לא, זה לא הולך ככה. אם כל אזרח יהודי יכול לדעת שבכל העולם יכניסו אותו לכלא בשבת סתם כי מתעללים בו, אז לא, לא, זה לא יכול ללכת.
אם הוא יהודי דתי, זה לא יזיז לו בכלל.
לא,
הרב.
רגע,
אבל
זה
לא
יזיז לו מאוד.
לא, זה לא נראה.
אם אני נכנס לכלא ואני צריך שהשגרירות תעיד שאני אזרח ישראלי, באתי בדרכו, מותר לי להתקשר לשגרירות בשבת?
אני אומר, אתה כאדם פרטי, אולי לא. אבל האזרח...
אם כל האנשים פרטיים...
לא יעשו את זה, אין מציאות.
אף אזרח פרטי לא יכול לפנות, אז אתה צודק. אבל זה לא המצב.
כי המצב הוא לא כזה, כי לא כולם יהודים...
לא, זה לא רק זה. זה לא רק זה.
אני לא מצא...
זה לא רק זה.
תצייר ציור שכולם שומרי תורה ומצוות הדוקים, ויהיה בעיה לנהל מדינת הלכה.
אני לא עבדתי... יהיה הרבה בעיות. אני לא עבדתי אף פעם במשרד החוץ. אני אומר לך, תעשה רעיון פעם אחת, לא יודע מה, למנכ״ל משרד החוץ, לשגריר, למישהו ש... יודע איך דברים מתרחשים. תראה איזה סוגי בעיות הוא נתקל. אני מניח שהוא נתקל בהמון המון בעיות שאני לא חושב עליהן בכלל. אה? כן, אוקיי.
דורי גולד.
אה, זה דורי גולד. אוקיי. לא חשוב, עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח. אתה יודע, משרד החוץ בסדר? לא חשוב, אני מדבר על הרמה העקרונית. יש מצב שבו חברה לא יכולה לתפקד. כשחברה לא יכולה לתפקד, זה יותר לחלל שבת. זה הנקודה. לא, בלי שבן אדם ימות. בן אדם לא ימות. אבל חברה לא יכולה לתפקד. אזרח יהודי, נגיד, למשל, אם אזרח יהודי לא יוכל לצאת לחוץ לארץ, לא יוכל להיות בחוץ לארץ בשבת. למה? כי תמיד יתעללו בו בשבת, יכניסו אותו לכלא ויתעללו בו, הוא לא יצא, הוא לא יצא פשוט. בסדר, נגיד שזה המצב. זה בסדר? בסדר, בוא נדבר על זה. כן, כן.
לא, אני מקבל את זה, אני מקבל שזה לא מעין.
יש להם איזשהו מצב, חיים חברתיים צריכים להתנהל באופן נורמלי. וכשהם לא, כשיש פגיעה בהתנהלות הנורמלית, יש לזה גדר של פיקוח נפש. עכשיו אני אומר, עוד פעם, השאלה איפה עובר הקו, ממתי, עד כמה זה אקוטי, צריך לראיין שגריר, אני לא יודע איזה סוגי בעיות הם מתקלים. ברמה העקרונית...
אלה הבעיות
שאפשר לעלות על הדעת. אני לא יודע, שגריר אף פעם.
אני יכול להגיד לך, רב, תנסה להשיג את משרד החוץ, כשאתה בבעיה בערב שבת, כשכולם לא דתיים לא תשיג אותם, תהיה רגוע, בדיוק. ביום חול, תהיה רגוע, לא תשיג אותם.
מה לעשות? אבל זה תפקוד נורמלי, אני אומר עוד פעם, אין טעם להתאפל לדוגמאות. מה שאני רוצה בעצם לומר זה שתפקוד נורמלי של חברה, יש לו מעמד של פיקוח נפש. ולכן הניסיון לתרגם כל דבר לפיקוח נפש כדי להתיר את האיסורים או את החילולי שבת,
הוא שטן קודמת לחיים.
כן, זה נכון, במעיין של שתי ערים. נכון, גם שם רואים את זה, אולי אני אביא באמת הסוגיה הזאת בפעם הבאה.
זה מפשט, כי הציבור...
אתה לא צריך לתת לעיר אחרת לשתות, כי אתה צריך את המים לכביסה. עכשיו השאלה היא עד כמה הם ימותו שם, טוב, זה דיונים שם בראשונים כבר. אבל כן, אפילו ברמה שספק פיקוח נפש.
ועד כמה הכביסה מסכם...
לא, הנחה שכביסה זה לא... הם עוד לא חשבו שכביסה מסכם לחיים. עוד לא הבינו את העניין של חיידקים וכאלה.
במבצעים פיקוד של הסנהדרין היו עונים בשבת? בתקופת המשנה.
אם היה צריך, אין לי מושג, העולם לא היה אז ככה.
מה אחוז, אבל בטח היו סיטואציות יותר מורכבות.
אולי כן, אולי לא, אז אולי כן.
אז היו צריכים לשלוח שליח והוא היה, אתה יודע, צריך לעבור שבת בדרך.
אפילו לקידוש החודש מחללים שבת השליחים. כן. ודאי, מה? זה משנה וגמרה.
רק יוצאים מחוץ לתחום וזה...
מחללים שבת. בדאורייתא. מחללים שבת בשביל להגיד את העדות של קידוש החודש. למה? כי לוח שנה זה דבר ציבורי. צריך להיות לוח, צריך לדעת מתי חודש, מתי חג, מתי...
דוגמה
נהדרת. כן. תפקוד נורמלי של חברה נחשב פיקוח נפש. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אפשר לקחת את זה נורא רחוק, אני לא יודע. איפה עובר הקו, אני לא יודע, אני גם לא... אין לי עניין פה כרגע לברר בדיוק את הפרטים. מה שאני רוצה זה להראות את העיקרון. העיקרון הוא שיש איזשהו מעמד לחברה, ששם, עוד פעם אני אומר, זה משקף את אותה תפיסה שחברה זה משהו אחר מאשר אוסף של הרבה פרטים. יש משהו באורגן הזה, בהתנהלות האורגנית של החברה הזאת, כי הרבה פרטים לא צריכים להתנהל, הרבה פרטים זה פשוט הרבה פרטים. התנהלות זה כאשר יש פה איזשהו אורגניזם שמתנהל. זה סוג מסוים של הרבה פרטים, לא סתם כמותי. והדבר הזה יש לו חיים כמו אורגניזם, ואם הוא לא מתפקד אז הוא מת. זה כמו אורגניזם, זה דבר שחי. אוקיי? וההלכה מתייחסת לזה כסוג של פיקוח נפש. יש לזה הרבה, למשל, צדקה, מותר הצדקה. יש פוסקים שאומרים, מותר הצדקה, לאן ילך? אז צריך ללכת, נשאר, נאספה צדקה למטרה כלשהי. לנו זה אפילו פעם קרה, אספנו להשתלה של מישהו והוא נפטר. מה עושים עם הכסף שנשאר? אז הכלל בהלכה שנותנים את זה לצדקה אחרת. אבל הפוסקים כותבים, חתם סופר מעריך בזה. אפשר לתת את זה לצורכי ציבור. עכשיו, צורכי ציבור, אין הכוונה צדקה לעניים. צורכי ציבור, לסלול כבישים, אני לא יודע, לפנות בעניינים שצריך. זה צורכי ציבור. צורכי ציבור נחשב צדקה. למה? כי זה להחיות את הציבור. זה כמו להחיות אדם פרטי, זה להביא את הציבור לתפקד בחיים נורמליים. זה נקרא לתת לו חיים.
בכל אופן, באופן כללי, צורכי ציבור נחשב צדקה?
כן.
הוא מניח למעשר, לצורך העניין.
כן. הרב עובדיה כותב את זה בתשובה. אפשר לתת מס הכנסה ממעשר.
מה זה ממעשר? זה הרבה
יותר ממעשר. מה? עכשיו מתחילים הוויכוחים את מה צריך לקזז, כי מס הכנסה הזה משתמשים להמון דברים, גם לחילול שבת, גם לכל מיני דברים אחרים. בסדר, אז זה כבר דיונים. יש כאלה מהפוסקים שרוצים לומר רק את אלמנט הצדקה.
לא, אלמנט הצדקה ברור.
רגע, יש פוסקים שאומרים רק את אלמנט הצדקה. זאת אומרת, ביטוח לאומי או סיוע, לא ביטוח לאומי, אלא סיוע לעניים. לא כל ביטוח לאומי זה סיוע לנזקקים. אבל סיוע לנזקקים, עד כמה שאתה יכול לשקלל, כמה אחוזים זה. רק את זה אתה מחשבים. יש כאלה שאומרים, לא, צורכי ציבור. צורכי ציבור זה צדקה. זה החתם סופר הזה, וכמה פוסקים, מביאים הרבה פוסקים על העניין הזה. וצורכי ציבור זה צדקה. וכמובן
אדם רק העניים צריכים לתת צדקה, כל מי שמרוויח מעל 7,000-8,000 לא צריך לתת צדקה בכלל.
כן, לפי התפיסה הזאת, נכון. עשית את מעשר, צדקה זה פרשייה קצת שונה.
צריך להגיד לשם ייחוד שמחזיקים את התלוש משכורת,
שמחזיקים את התלוש משכורת כבר נתת, זה לא בסדר, אז אני אומר, טוב, אולי אני עוד אשלים את זה בפעם הבאה, גם עם הכביסה הזאת, זה רעיון טוב אולי לדבר על הסוגיה ההיא.
הרב, אני רוצה להדגיע אותך שכש... אח שלי הוא היה רואה חשבון במשרד הדתות איזו תקופה בתור בקרה, אז הוא אמר לי, צריך רק שתהיה בטוח שכל...